וואו וואו, מה סבבה, טוב, בואו. טוב, אני רוצה לדבר היום על נושא קצר, אני לא אאריך היום, אבל כל השיעור הזה זה בשביל המשפט שאני אגיד בסוף. גם באווירה של ימי השובבים, אז אני אגיד איזה שיעור הלכתי קצת לגבי תיקון חצות. קודם כל, אני לא עכשיו אכנס למעלה של תיקון החצות, ועל זה נכתבו כבר ספרים וקונטרסים שלמים. זה נכתבו, כאילו עד כאן זה צבוע, מפה זה עוד אומר שאת זה עוד לא למדתי, זה עד כאן צבוע. קראתי לקוף י' ז'יין. אבל לכל פנים, ודאי שנכתבו על זה מאמרים שלמים. יש בשולחן ערוך, כתוב בסימן א', כתוב שם כך. מרן מביא שתי הלכות. הלכה ב' הוא כותב כך. המשכים, סימן א', סעיף ב'. המשכים להתחנן לפני בוראו, אדם שגם ככה לפנות בוקר, יכוון לשעות שמשתנות המשמרות. נגיד הלילה מחולק לשלוש, כל החלפת משמר של ארבע שעות, שהן בשליש הלילה, ולסוף שני שלישי הלילה, ולסוף הלילה. כי התפילה שהתפלל באותן השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. יש איזושהי מעלה גדולה בשעות שהמשמרות מתחלפות. נגיד, הרי מתחיל בצאת הכוכבים, אז אתה סופר, ארבע שעות, שמונה שעות, שמונה עד הסוף. איך? זה לפי ההלכה הזאת, פה לא מדובר פה על חצות בכלל. אלא המעלה של התפילה זה בשעות שהמשמרות מתחלפות. אומר לך המרן, כי התפילה באותן השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. סעיף ג' מביא מרן כך. ראוי לכל ירא שמיים שיהם בצר ודואג על חורבן בית המקדש. זה הלכה בסעיף ג', ראוי לכל ירא שמיים שיהם בצר ודואג על חורבן בית המקדש. על איזה אחד בבית כנסת, זה חולון, מרוקאי. קראו לו יקותיאל דנינו. נסע למרוקו, עכשיו בגלל שהוא קנה משם כאלה משקפיים, אז כדי להראות לכל שהוא קנה משקפיים, בסדר, תלך איתם בחוץ, יש שמש. עד נעלה בכנסת, כל התפילה, כל השיעור המשקפיים האלה, אני רואה אותו, אני מפחד. ואני רואה אותו מולי, משקפיים ככה, אני מפחד. וזה לא, אלה לא מפחידו, זה משקפיים אחרות. טוב, מה זה כאן? אז לכאורה, אז ההלכה הזאת בסעיף ג' אז בסעיף ב' כתוב שיש תפילה בלילה, בשעות שהמשמרות מתחלפות, את רצון על החורבן, על הגלות. סעיף ג' אומר מרן, ראוי לכל ירא שמיים שיהם מצר ודואג על חורבן בית המקדש. המקור שלו זה מדברי הראש במסכת ברכות. המקור של זה זה הגמרא בברכות שמה, שמדברת על המשמרה הראשונה, חמור נוער, כלבים צועקים וזה, ואותו כאילו רבי יוסי שנכנס לחורבן, מחורבת ירושלים, ושמע בת קול וכו' וכו'. ראיתי באחד מהספרים שלא כל כך מצויים, נקרא בשם פקודת אלעזר. פקודת אלעזר, חיבר אותו רבי רפאל אלעזר על לוי בן טובו, היה מרוקאי מרבת מרוקו, עלה לארץ, היה מהמייסדים של עדת המגרבים בירושלים. לא, מוגרבי זה משהו אחד, מוגרבי זה שם משפחה. מגרב זה מרוקו. הוא שם כותב הערה נפלאה, הוא אומר, לכאורה ההלכה הזאת שאדם יהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש, המקום שלה הוא בכלל, הוא לא כאן. היה צריך לראות את זה כתוב, בסוף הלכות תשעה באב, סימן תו קוף סמך, שם המרן מדבר על כל התקנות, על כל ההלכות שעוסקות בדברים שהם זכר לחורבן, שגזרו, נגיד, שתקנו שאדם ישייר, יעמה על המה, קריאה למקדש, שולחן, ולא לשמוע כלי זמר, עטרות חתנים, אז תגיד שם עוד הלכה אחת, שאדם מסר ודואג על חורבן בית המקדש. מה המקום של זה? בסימן א' ובאור החיים. אז הוא אומר שם הערה נפלאה, הוא אומר, ההלכות שנאמרו שם, זה נקודות פרטיות. אדם שבונה בית, אדם שמסייד בית, אדם שעורך שולחן, אמרו לו, תעשה כך וכך. ההלכה כאן שאומרת שראוי לכל ירא שמיים, שהם בצר ודואג לחומה בית המקדש, זה הלכה שהיא מלווה את האדם בכל ימי חייו. לכן זה נאמר, בהלכות הנהגת האדם בבוקר, כשאתה מתחיל את הבוקר, צריך כל הזמן להיות עם המחשבה הזאת שחסר לך משהו. הרב קוק כותב שהגמרא אומרת שאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. נחלקו שם המפרשים האם זה בגלל החורבן או בגלל שזה עולם הזה ולא עולם הבא. הרב קוק שם מסביר לדעה שאומרת שזה בגלל חורבן בית המקדש, הוא אומר כי אין מקום לצחוק, אין מקום לשמוח, כי ברגע שהאדם אין לו את הדבר השלם שזה בית המקדש, זה חסר לנו, אז אין מקום לשמוח. לא רק עניין רק של אבלות, אבלות זה עניין שאדם חסר לו. מה אתם יודעים, אגיד לכם איזשהו הערה שמביאים אותה בשם הרב קוק, הרב בר שאול היה הרבה של רחובות, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, 50 ומשהו, הוא זכה ללמוד אצל הרב קוק. הוא אמר שיש הרי את הדין הזה, אני לא רוצה להגיד את כל הפרטים שלו, אדם שקונה בית, בונה בית, מסייד אותו, אז הוא משייר, אמה על אמה שזה לא מסויד. אז אני אומר, יש כאלה ששאלו, אם אדם שם נגיד את האמה על אמה בצבע שחור, האם זה מועיל? למה? למה זה יכול להיות? כן, נגיד, כל הבית לבן, איזה שחור? למה? שחור! זה מסמל אבלות. האם זה מועיל? אז הרב בר שאול אמר בשם הרב קוק שזה לא מועיל. למה? למה זה לא מועיל? הוא אמר דבר נפלא מאוד. הוא אמר, מה רעיון שאדם יסייד וישייר מקום ללא סיוד? חיסרון. חיסרון. הוא אומר, אם אתה שם צבע שחור, זה אומר שאתה אבל. הוא אומר, אנחנו על חורבן בית המקדש לא רק אבלים, שאז היה מספיק לשים כאילו צבע שחור, או לצייר איזה כותל, ככה, אז יש כאלה ששאלו גם אם זה מועיל לצייר כותל, כי זה מזכיר לך. הוא אומר, אנחנו לא רק עושים פה זיכרון, עניין של אבל, שזה לא מסויד, זה אומר שחסר פה. אין שלמות, אין שלמות. החיים, כל המערכת החיים שלנו היא לא שלמה. אז זה אומר, כאילו זאת ההלכה כאן, ראוי לכל ירא שמיים שהם בצרים ודרך ומיים ודמיינה, זה לא עניין ש... בגלל שנחרב הבית, אז עכשיו יש לך עכשיו הלכה אחת שאתה צריך להיות מצר ודואג. זה דבר שצריך ללוות אותך כל ימי חייך, עד שלא ייבנה בית המקדש, להיות כל הזמן. זה לא משהו שבתשעה באב אתה את זה מקיים, כמו, או נגיד אדם שבונה בית, אז הוא נזכר, אדם שעושה איזה שהוא עורך של שולחן, אז הוא עושה איזה שהוא זכר. זה דבר שצריך ללוות את האדם כאילו כל הזמן.
איזה עורך של שולחן?
כתוב שבזמן שהיו עורכים כאילו שולחן, היו משיירים כאילו פינה אחת, שבה לא היו שמים כאילו איזה אוכל. היום בימינו זה לא קיים, כיוון שאנחנו היום אין איזשהו סדר מיוחד לעריכת שולחן. הכל פנים, ההלכה הזאת, העניין הזה של תיקון חצות, מעלתו ידועה, מעלתו מפורסמת, דברים רבים נכתבו, ראיתי ספרים, חוברות, הכל מצוי, הכל נמצא היום. שאלה שהרבה הרבה הרבה שואלים, זה בדרך כלל שאלות שנמצאים בישיבות, האם תלמידי ישיבות צריכים לקרוא תיקון חצות? תמיד הטענה, התורה היא מעל הכל. רק זה כמאמר מוסגר, מי שאומר את הטענה הזאת, צריך שיהיה לו כאילו כיסוי לזה. זה שהוא נפרד, חוק ישראל שהוא נפרד. צריך להיות כאילו כיסוי, למה? כי אם אתה באמת כל הזמן אומר, אתה משתמש בטענה הזאת שהתורה היא מעל הכל, אתה שבאמת כאילו תמיד זה יהיה ככה, אבל לא רק שמתחשב, לא מתאים לך עכשיו להפסיק לאמירת תיקון חצות, זה לא טענה. אז השאלה באמת, האם אמירת תיקון חצות היא חובה, היא מצווה, היא מעלה, מה היחס לתלמוד תורה? בשביל לקרוא, כן, אז יש לי פה ספר שנקרא תורת הישיבה. ראיתי פה שהוא ערך פה איזשהו, הביא כאילו כמה תשובות, הביא כמה מקורות, ומי שהמקובלים מאוד החמירו בעניין הזה, יש איזשהו מאמר, יש מביא כאן בשם סידור השלה, אומר, אין לך מידה מכל המידות הטובות שהרבה לצוות עליה בזוהר הקדוש, כמו דבר זה, עד כדי כך תיקון חצות, דבר נפלא. ובפרשת תרומה בזוהר כתוב, שעל ידי כן הקדוש ברוך הוא מחשיב לו כאילו הוא בנה את ביתו, ובספר יסוד ושורש העבודה כותב, שמצא כתוב בספרים למי שאינו קם בחצות לאמירת התיקון, חס ושלום יהיה בנידוי, עד כדי כך. אני זוכר, יש פה איזה אחד שסיפר לי בנוף איילון, פעם אחת לימדתי איזה בקשה אחת, משירת הבקשות של יהודי מרוקו. אז הוא התחיל פתאום לדמוע. אמרתי לו, מה קרה אתה בוכה? מה, בא לסמוע, מה אתה בוכה? אמרתי, הזכיר לו שהוא היה במרוקו, ומאוד גרו אצל, גרו משפחות שלמות, סבא, סבתא, ילדים, גרו ביחד. הוא עוד זוכר שהסבא שלו היה קם בשתיים, שלוש לפנות בוקר, והיה שר את הפיוט הזה. זה היה פיוט שמופיע בתיקון חד, תיקון לאה, תיקון רחל, אצל המרוקאים, יש גם תוספות של עוד איזה כמה פיוטים ובקשות. זה הזכיר לו את זה. אז ברור שבדורות הקודמים, הדברים האלה היו הרבה יותר תופסים, הרבה יותר מצויים, ומאמנו ידוע שירדה חולשה לעולם, והרבה לא עושים את הדבר הזה. לכן ראיתי בפוסקים, שאומר שהדורות הראשונים, כאילו כוח בריאותם היה חזק, היו להם אפשרות לקום בחצות, בימינו זה לא מצוי, אבל זה לא כל כך היום מדויק לגבי כאילו בני תורה, כי בני תורה ערים עד חצות, וגם אחרי חצות נמצאים. אז השאלה היא שאלה כזאת, האם אדם שיושב ולומד, אז גם אם אנחנו מסתכלים על מה שנכתב בפוסקים, ירדה חולשה ולא יכולים לקום בחצות. יש מנהגם של כמה מגדולי ישראל, הרב קפח עליו השלום, היה נוהג את זה לא מדין המקובלים. הרב קפח היה נוהג אחרי הערבית, היה הולך הביתה, היה אוכל, היה הולך לישון איזה שעתיים, משהו כזה, שלוש, היה קם בנקודת חצות, והיה לומד כל הרעילה, בגלל מה שחזל הרבו לכתוב ולדבר על זה, על מעלת לימוד תורה בלילה. תראה, מעלת לימוד התורה בלילה היא מעלה גדולה. ככה היה נוהג הרב קפח, הוא שהוא עשה את זה קרוב ל-65 שנה. כל לילה היה אחרי ערבית, הולך הביתה, אוכל, ארוחה קלה, כמה סידורים קטנים, הולך לישון, קם, לומד כל הלילה, שנים, עם חברותות לבד, כי יש בחזל על מעלת לימוד תורה בלילה, שזה כתוב שכל הלומד, כל הלומד תורה בלילה, כתוב הוא מושך עליו חוץ של חסד ביום. הרמה אומר שאף פי שאדם מחויב ללמוד תורה ביום בלילה, אין אדם לומד, משיג את רוב חוכמתו, אלא בלילה. המהר"ל מרחיב בדבר הזה, למה דווקא בלילה ולא ביום. על כל פנים, זה שם בגמרא מדובר על לימוד תורה בלילה, לא על עניין של חצות. אבל גם אם אנחנו לא מדברים על הדבר הזה, מדברים על אנשים שיושבים ולומדים בלילה עד מאוחר, האם שמגיע חצות צריכים להפסיק מלימודם ולקרוא תיקון חצות.
אני הייתי חושב שמעלה של לימוד תורה יותר גדולה מעבר
לתורה. אומר לנו, אומר העידן, מעלת לימוד תורה, אין האוכל אליה, תלמד תורה.
זה יותר עיקרי מאשר...
אמר לנו אמיר דהן בשם מרן שליטה, אומר שהוא ראה כתוב ילקוט יוסף, צריך להפסיק מלימוד תורה ולומר תיקון חצות. למה? כי יש לו יסוד בגמרא, זה אפילו יותר מעלותו גדולה יותר מאשר סליחות. מה אתה אומר, רבו?
לא, זה כמו תפילה, גם אתה יכול להגיד לימוד תורה בקבל חמור, אתה עושה גם זה במקום תפילה. לא, אתה רואה שאם אתה לומד תורה, אתה
מפסיק. אבל תפילה, בוא נסכים שתפילה זה קצת יותר, זה קצת יותר במעלה גדולה מאשר תיקון חצות, גם זה חובה גמורה להתפלל, לדעת הרבה זה אפילו דאורייתא. שזה ודאי שאנחנו חייבים, כאילו, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. מי שפטרו אותם זה רק את רשב"י וחברה, כי תורתם אומנותם, אבל היום אין לנו כזה דבר.
יש.
כן.
אני יכול להגיד אבל שאולי בגלל שכאילו התורה שלך לא שלמה בלי ירושלים,
אתה מעלה סברות נוספות, כן? אתה אומר, השלמות שלך היא חסרה בלי זה. יכול להיות, יפה, יכול להיות.
אתה אומר, זה גם מושפיע, גם אורן, גם ירקות, גם זה לא עניין של מה יותר חשוב עכשיו.
אתה מתחיל להגיד כאן דברים. אז אני, תראו, אני עכשיו יכול עכשיו זה לקרוא לכם מדברים שנכתבו בספרות השו"ת, ואלה אומרים, זה יותר חשוב. יום אחד, זה יותר חשוב. אז יום אחד, לבחורי ישיבות שלומדים בהתמדה, זה יותר חשוב. כל הדברים האלה כתובים, מי שרוצה, אתן לו מקורות לקרוא. אבל אני רוצה להגיד לכם משפט אחד. זה כתוב בשו"ת עשה לך רב, של הרב חיים דוד הלוי, אבל אני גם שמעתי את זה ממנו בעל פה, שהרב אמר לי משפט שחרוט בזיכרוני כל הזמן. הרב אמר כך, תפסיקו לשאול מה גובר על מה, מה חשוב ממה. אם אתה שואל ככה, התשובה היא אחת. תלמוד תורה. תלמוד תורה גדול מהכל. זה גמרא אומרת, לא אני, ולא שום פוסק יכול לומר, לא שום פוסק יכול לחלוק על זה. זה גמרא, מסכת מועד קטן, כתוב מפורט, ועוד כמה מקומות. תלמוד תורה גובר על הכל. אין משהו בעולם. וכל חפציך לא ישבו בה, אין לך דבר שגדול מתלמוד תורה. אבל הוא אמר, אף על פי כן, מה שאמרנו מקודם, יש מקום גם לתפילה, יש מקום גם לקיום מצוות, יש מקום להכל.
לאורז.
הרב אמר כך, יבוא אליי שני בני אדם, אחד יבוא ישאל אותי ואני אגיד לו, תקרא תיקון חצות. יבוא השני אגיד לו, תלמד תורה. למה? אומר, אנחנו, ברגע שאנחנו יודעים שתלמוד תורה גדול מהכל, אז אנחנו עכשיו צריכים לדעת שכל מה שישרת את תלמוד התורה, זאת תהיה התשובה. אם בא לך בן אדם, שאתה רואה שהבן אדם הזה מבחינתו, הוא אוהב תיקונים, הוא אוהב קברות צדיקים, אתה יודע שבשבילו הדברים האלה יתרמו ללימוד התורה, אז התשובה שלו היא גם כן תלמוד תורה יותר חשוב. אבל איך הוא מצליג את זה? דרך הדברים האלה. ויש אדם שאצלו, זה לא מדבר אליו. הוא תן לו רק ללמוד, שטייקה.
מה שרומם אותו כאילו יותר.
כן. זה מה שהרב אמר. הרב אמר שבדברים האלה קשה, זה לא כאילו מתמטיקה פלוס מינוס. הרעיון הוא, תלמוד תורה גובר על הכל. אבל לפעמים התשובה תהיה, תלמד תורה, ואצל השני, זה לא מדבר אליו. הוא צריך את המשהו שייתן לו את הדרבון. אז אחד יהיה לו סליחות בכותל, אחד יהיה לו סליחות בקבר רחל ובעת המכפלה, אחד ילך ליד ושם, אז ברור שלא כל החיים שלנו צריכים להיות בטיולים, אבל כשנדבר על נקודתי, תיקון חצות, הוא הדבר הזה, לפעמים, גם אם אני סובר שתלמוד תורה זה מעל הכל ואין חולק על זה, יכול להיות שאני אגיד לך, תלמד, תקרא תיקון חצות, כי אני יודע שאצלך, בנקודה שלך, במקום שבו אתה נמצא, מעלה, תיקון חצות אצלך, תגרום לך להרבות בלימוד התורה. לכן אמר הרב, כל השאלות האלה, מה יותר חזק, מי גובר על מה, זה לא מתמטיקה. עתינו 10 שאמרו ככה, מול 5 שאמרו ככה. הוא חלק על זה בצורה נחרצת. הוא אמר, בשאלות האלה צריך להכיר את האדם השואל, אין פה הוראה כללית, אלא כל אחד יכול להיות שהתשובה תהיה אחרת. זה מה שאפשר לומר בדבר הזה. לכן, אדם שיודע שבשבילו, כאילו, תיקון חצות, דבר שהוא מאוד גדול. הרב גם ציין שהם היו בישיבת פורת יוסף, היה עוד צעיר, אחד עם הרב עובדיה וכל הגוורדיה שלמדה אז. אז בימי בין המצרים הם נהגו בחצות היום, כך מובן, בכמה ספרים, שבחצות היום, לא חצות הלילה, היו עם תיקון חצות, בימי בין המצרים. אז הוא אמר, היית רואה שהם אמרו את זה שם בהתרגשות גדולה, בדמעות, וזה תרם להם אחר כך גם ללמוד יותר טוב. אז הוא אמר, אז יש מלמד להגיד לך, שמה, אני באותו זמן הולך ללמוד, אני, תן לי עוד איזושהי פסקה בקצות החושן, או בלא יודע מה, נכון, יש בן אדם שזה לא מדבר אליו.
הדין בשבילו יהיה לא להפסיק מהלימוד תורה.
נכון, יכול להיות, יכול להיות. ולכן התשובה בדברים האלה היא לגעת נקודתית, זה גם נכון בכלל לגבי כל נושא ההלכה. יש דברים שאין עליהם חולק, אבל יש דברים שנגיד, כל השאלות שעולות וצצות, ואתה רואה שמורדות במחלוקת מאוד גדולה, אמרתי, תמיד אני מביא את הדוגמה הזאת של ששמעתי פעם מהרב ליכטנשטיין, שאמר פעם לגבי ההפגנות. הייתה שאלה אז האם בזמן הסכם אוסלו, היה אז שאלה האם לסגור את הישיבות ולצאת להפגנות, או מה, ידוע שתלמוד תורה זה מעל הכל. זה ידוע. ואין חולק על זה. צד שני, יש לך גם מצוות יישוב ארץ ישראל, מצווה למחות על דברים, אז הייתה התלבטות כאילו מאוד מאוד גדולה. חלק יניתו, מי שרוצה ילך, השאר נשארים פה ללמוד. חלק יניתו, סוגים את הכל, זה פקודה של ראש הישיבה, וכולם הולכים להפגין. אז הרב אמר אז כך, הוא אמר שהוא מריח מה קורה אצלו בישיבה. מה הכוונה? הוא אמר, היו מקרים ששחררתי את כולם, והיו מקרים שלא שחררתי אף אחד. ואמר, במקרים שלא שחררתי אף אחד, ראיתי שהלימוד שלי כאן בבית מדרש היה על הפנים. הוא אמר, עדיף לי שהוא יהיה שם ויחלום על הבית מדרש, מאשר שיהיה בבית מדרש ויחלום על ההפגנה. כי הוא אומר, אז הכל תלוי במצב שבו אתה נמצא. אתה צריך לשרת את לימוד התורה. לימוד תורה זה מעל הכל. אז לפעמים התשובה תהיה עם התורה, לפעמים תצא, אבל שהיציאה שלך תהיה על מנת לחזור. וזה עניין של שיקול דעת, לכן אני חושב שגם בסוגיה הזאת של תיקון חצות, למה אני אומר את זה? כי בא אליי איזה מישהו, שאל אותי היום לגבי מה שנוהגים בימים האלה של שובבים, אם זה תעלי דיבור, אם זה כל מה ש... אז אני באתי ואמרתי לו, תשמע, אין פה תשובה חד משמעית, ברור שלימוד התורה זה מעל הכל, מצד שני, הערכים שאתה עליהם מדבר, כל מה שהשובבים הם, מדברים עליהם, הם ערכים שהם לא פחות, שהם באים לשרת את האדם השלם בעצם. כן, אז הוא אומר, אמרתי לו, גם לימוד התורה זה מעל הכל. אבל הוא שואל אם ללכת לפה, ללכת לשם, ללכת לזה. אז ניסיתי להסביר לו שאני חושב צריך להתחנך שלימוד התורה זה מעל הכל, אבל מצד שני, אני לא מכיר את הבן אדם, בצורה כזאת שאני יכול להגיד לו, תשמע, עזוב אותך מההוא, עזוב אותך זה, שתלמד תורה רק פה, ו... היה פה פעם איזשהו רב חשוב, שאמר פעם, היה לפני לג בעומר, ידוע, לפני כאילו לג בעומר, היו התארגנויות מחתרתיות של חבר'ה מהישיבה, ללכת למירון, אני עוד זוכר, הם הולכים למירון, היו הסעות, הם הולכים לפני 25 שנה, היינו הולכים אז עם ההורים שלי, והסבא והסבתא, היה הסעות מילוט באוטובוסים, הליילון של פעם, לא המרצדסים, אלה שהיו נוסעים, הוא עכשיו נמצא בכביש מספר 6, אתה שומע אותו נוסע, הרעש שלו, היו עולים על האוטובוס, נגיד אם הוא מכיל 50 איש, היו עולים 80, היה מגיע לעליות, היו יורדים לדחוף, היו לי מצעידניות, הם הולכים ליום אחד, יום אחד למירון, הולכים את כל הבית, אוהלים, צעידניות, כבשי, עכשיו הוא יוצא אוטובוס, אמרו בשש, היה יוצא בתשע, היה מגיע לשם בחמש בערב, שהיא להיות שם שעה, כל התררם הזה. אז זה האמונה שלהם, התמימה הזאת, לעלות לרבי שמעון, אתם יודעים שפעם אחת באיזה בית ראיתי, היה כאילו תמונה של חכמי מרוקו. זה דבר מאוד מעניין. הייתי פעם באיזה בית, ואצלנו בחולון. אז הבעל הוא תימני, לא, הבעל הוא מרוקאי, והכלה תימניה. יש לו בבית שלוש תמונות, איך? כן, מוזר, כן. אז יש לו שם כאילו שלוש תמונות, חכמי מרוקו, חכמי מצרים, חכמי תימן. זה תמונה כזאת של תמונה. יש אבל מכנה משותף. הרמב"ם. גם חכמי תימן, גם מצרים, גם מרוקו, כולם לקחו אותו אצלם. בקיצור, אז אותו באותו בית שהייתי, יש לנו כאילו חכמי מרוקו. זה הרבנים של לפני 100 שנה. מעלה ושני תמונות. תמונות. מה היה פעם תמונות? רבי מאיר, התנא, רבי מאיר ורבי שמעון. למה? זה שני הצדיקים, שני התנאים שתמיד השם שלהם. שגור בלשונם של המרוקאים. זה... כן. אתה שואל פה שאלות שאין עליהם תשובות. כל הזמן השמות האלה היו בראש. רבי מאיר, רבי שמעון. כל הזמן. אבל אתה יודע, זה הולך טוב.
הרב, אולי זה כי הם יש להם את כל הסגולות המפורסמות.
מרוקאים אוהבים סגולות. סגולות, מה... לא רצינו סגולות מרבי שמעון, זה יותר מועברות ויותר מאוחרים. לא, כנראה, לא יודע, הכל תלוי במזל, אפילו סבב תורה שבאחד, היו כאילו כל התנאים קדושי העליון, יש כמה שזכו לי יותר, מה אני אגיד, אין לי הסבר לזה. בקיצור, זה רק להראות את ה... כן.
נכון,
אה, בלבל טוב. אה, בלבל, תאמין לי. פסוק, אם ללצים, לא נמשיך.
שנותנים, נכון, דבר כזה שבן אדם שואל אם ללמוד תורה ואו... או להגיד, נגיד, סיכון חצות, מה שאמרנו לך, זה נקרא פסק ההלכה או שזה ייעוץ כזה?
או, או. עכשיו, אמרתי, בדברים האלה, מה שאני קיבלתי מפי מורי ורבי, זה יותר עניין של הכוונה טובה ועצה טובה. לא שייך פה להגיד כאילו פסק הלכה. הפסק הוא פסק של לימוד תורה עדיף על הכל. אבל אמרתי, יכול להיות שאצלך, שאם אני אגיד לך את הפסק הזה, אצלך זה יביא תוק הפוך. ואתה... לא יכול, אני חייב עכשיו כאילו תיקון חזות. חייב, לא יכול בלי זה. לכן, זה הכוונה וזה עצה טובה לכל אחד בנקודה שבה, שבה הוא נמצא. למה? בקיצור, זה מה שיש להגיד בדברים האלה, זה מאוד חשוב לדעת את הכללים האלה, את היסודות האלה, זה יסוד מאוד גדול, בכלל, בכל ההתמודדות שלנו הרבה פעמים, בשאלות הלכתיות גם, והיום אני דיברתי עם ברזילי, שהוא לא מעט התמודדות פעמים של שאלות, ש... הרב בן ציון אבא שאול, נדמה לי שהוא כותב בתשובה, או שראיתי שמביאים בשמו, אני לא זוכר אם זה כתוב בשיעור תורה לציון, אל תפוס לי במילה, נדמה לי ששאלו אותו לגבי האם אדם עדיף שילך לישון מוקדם ויוותר על תיקון חצות, כדי שיקום בבוקר בשביל ללמוד תורה בצורה יותר טובה, יותר סדירה, יותר מיושבת, אז הוא אמר שעדיף כאילו באמת לישון מוקדם יותר, ולוותר על תיקון חצות. כאילו כל הדיון שאנחנו דנים בו, זה על מי שכבר ער באותו זמן, כבר נמצא, נשאר להם להפסיק את הלימוד, ברור שאנחנו פה לא עוסקים עם מי שאוכל ביסלי בצל וקולה על הברזלים, בזמן שהגיע תיקון חצות. אתה כבר כאילו תגיד, למה שלא...
אדם כזה לא נראה
מוכפת. כן, הוא גם לא ישאל את השאלה. טוב, על כל פנים, אני רק רוצה לסיים במשהו, באמת, בשתי סיפורים שראיתי בשבת, אמרת, אני אצא את ההזדמנות, אספר אותם. הייתי פה, יש פסוק, זה אחד הפסוקים שיש עליהם הכי הרבה פירושים, בכל התורה כולה. אתם יודעים, זה אחד מהספרים, זה שם הכרכים, נקרא עיטורי תורה. מי שחיבר אותו, זה היה יהודי שלא היה רב. קראו לו אהרון יעקב גרינברג. זה הספר של הוורטים, מה שנקרא, כל הסיפורים, משנים, חידושים, חידודים. הכי 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 גדול על כל על כל התורה. זה היה יהודי שהיה סגן יושב ראש הכנסת, כתוב את זה אפילו על הספר. סגן, היה מדימה לי משהו של הפועל המזרחי של פעם. סגן יו"ר הכנסת, זה היה התפקיד שלו. יש תמונה של הרב עובדיה, יש תמונה של הרב עובדיה, ושם הוא מעיין בספר הזה, רואים אותו. הוא אמר פעם אחת, הוא אמר שכל הסיפורים שלו, כל החידודים שלו, זה מדהים הספרים שלו. הוא פשוט לקח וקיבץ את כל הדברים, מה שנכתב בתקופתו ביידיש, הכל, לקח את הכל, אז הוא פה מביא...
זה שבע כרכים.
כן, שבע כרכים. אבל אני אומר לך, אבל נראה לי היום, כי היום ברזיל היום, תרחב עלינו היום, זה מוקלט. תראה, תשמע את זה, הוא עליך. טוב, כתוב... לא יסור שבט מיהודה עד כי יבוא שילה. יש את הסיפור המפורסם על החפץ חיים שהיה הולך כל הזמן עם תיק. אמרו לו, מה אתה כל מה הולך עם תיק? אלא שם התיק היה לו שם גלימה מוכנה לבנה יבוא המשיח. אומר, מה אני אגיד לו, חכה שאני אתקלע. היה לו כבר מוכן, יבוא המשיח, השאר הוא עולה על א', מה שנקרא. כמו הסיפורים על משה מלכי. כן, הוא עולה על א' כל הזמן. טוב, הכל פנים. סופר, ראיתי כאילו שני סיפורים, אחד מסופר על רבי יצחק בלזר, היה תלמידו של רבי ישראל מסלנט. פעם אחת הזדמנו לביתו עשירים, נדיבי עם, השתתפו באספה לטובת כלל ישראל. בסוף האספה קם אחד העשירים, שאל אותו, אומר לו, רבנו, הרי אתה מאמין שמחר יבוא המשיח, כן? אומר לו, כן? אומר לו, אבל זה נגד חז"ל, מה שאתה מאמין זה נגד חז"ל. אומר לו, מה? אלא כתוב שאין משיח בן דוד בא עד שתכלה הפרוטה מן הכיס. עד שלא יהיה כלום. אבל הוא אומר, אנחנו, יש לנו רכוש, יש לנו ממון רב, ואין מצב שבעוד כמה דקות, או בעוד כמה שעות, או עד מחר, כל הממון שלנו יחלה, אפילו לא בדרך נס. אין, אתה רואה, הכסף פה. אמר לו הרב, תראה, אני מאמין באמונה שלמה, שמחר יכול המשיח לבוא, היום יבוא. אומר, ואף אם יבוא נביא אמת, שמחוזק בנבואתו על פי התורה, יגיד שמחר לא יכול המשיח לבוא, לא מאמין לו. אפילו לבוא בת קול מן השמיים ותגיד את זה, לא יאמין לה. אומר לו, בואו ראה, כתוב שנאמר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדום ואינו אותם 400 שנה. כמה בפועל הם היו? 210. וחזל, עשו חשבונות, מחשבונות שונים, לבוא ולתרץ, איך יכול להיות? בורא עולם אומר, 400? הם היו 210. אבל אתה רואה שהם מצאו תירוצים, מצאו הסברים, לדעת יצחק, לא לדעת יצחק.
זה נשמע כאילו מזלזל במה שחכמים.
לא, שלום, אומר לך, אתה רואה שרבותינו הסבירו לך למה התכוונה התורה. אז לא, אתה עכשיו מקשה עליי קושיה, חזל אומרים, עד שתכנה פרוטה. בסדר, שיבוא המשיח, יתרצו כבר את התירוץ הזה. על אותו משקל, יש גם את התירוץ שאומרים שפעם אחת בבית אפיית מצה, שאלו את האדמו"ר מבלז הראשון, הגאון עולם. אז הוא אמר להם, הלוואי שנזכה שעוד השנה, עוד הערב, נאכל את הכזית מצה עם המשיח.
הרבי אבל עוד לא נולד.
איך?
הרבי עוד לא נולד.
אז שאל אותו, אני אמר לו, הרי כתוב שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים. אז איך תאכל היום בערב בדל הסדר איתו? אז הוא אמר שהוא יבוא, כתוב כאילו תקו, מה זה תקו בגמרא? תשבי, תרד, נבוא כאילו בבקשה לו, כאילו גם את הגושי הזאת, מה שאתה יודע, תתרד. אבל זה כאילו מה ש... היום יש על זה כאילו ירבץ מפורסם שמקשה את כל הקושיות האלה, מטרט, אבל זה שיעור בפני עצמו, לא עכשיו.
לא אין זמן.
זה שיעור בפני עצמו, עכשיו אין זמן. לא גם... סיפור אחרון. המגיד מטריסק, לא יודע איפה זה היה, זה בטוח לא היה במרקש. היה רגיל כל שנה להביא ראייה מהתורה, השנה יבוא משיח. כל שנה היה מביא להם גימטריה כזאת, איזה אקרוסטיכון כזה, מביא להם כל שנה חידוש. פעם שאל אותו חסיד אחד, אמר לו, רבנו, אתה כל שנה מביא ראיות מהתורה שהמשיח צריך לבוא השנה, והוא לא בא. אומר, למה לך לחזור כל שנה על אותו דבר? אם בשמיים לא מתחשבים עם החידוש שלך, ודורש שלא בא. אומר לו הרב ככה, תראו את התשובה ענה לו. אומר, כתוב בהלכה, זה יחוד כיבוד אב ואם, אנחנו עומדים, כל יום זוכים לשמוע והרב עידן, וכתוב שאם האבא עושה דבר שלא כהוגן, אסור לבן לבוא להגיד לו, אה, מה אתה עושה? מה יגיד לו? אבא, כתוב בתורה, אז הוא יבין לבד.
יש דעות.
אז הבן אומר לאבא, ככה בדרך עקיפה, כתוב בתורה כך וכך. אז אומר, אנחנו, הרי בורא עולם, מבחינתנו זה אבא. הוא אבינו, הוא מלכנו. אנחנו כל שנה אומרים לו, אתה הבטחת. צריך לגאול אותנו. אתה הבטחת, אשלח לנו משיח. אנחנו לא אומרים לך שום דבר. לא אומרים לך, למה אתה לא מביא? כתוב בתורה שלך, כך וכך וכך. אתה כבר תעשה את החשבון שלך, למה אתה לא מקיים את מה שכתוב בתורה שלך? זה היה הדרך שלהם להראות עד כמה הם הרגישו את האמונה בפועל, כמה הם רצו לחדד את הדבר הזה, להביע את התפילה שלהם בצורה הזאת. כולם מצוות.
תודה רבה.